עירובין פרק ב' משנה א'. ארבעת המשניות הראשונות של הפרק עוסקות בפסי ביראות. מה הכוונה פסי ביראות? חז"ל רצו להקל על עולי הרגל שעלו לירושלים. תוך כדי הדרך צריך לשתות ולשקוט את הבהמות. אבל הבעיה היא שהבארות שמהם שווים את המים נחשבות לרשות היחיד. ואנשים ששווים את המים נמצאים ברשות הרבים. ויש איסור של הוצאה מרשות היחיד לרשות הרבים בשאיבה של המים מהבור. אז מה עושים? הפתרון הוא גדר סמלית מסביב לאזור של הבאר, שהופכת את האזור המגודר לרשות היחיד, וכך מותר לשאוב מים בלי חשש. אז יוצא שפסי ביראות, הפסים הם הקרשים לגדר, שפותרים את הבעיה לביראות, לבארות. לוקחים שני קרשים, ומחברים אותם ב-90 מעלות כמו אות ריש, שני הקרשים נקראים דיומד, כמו דו עמוד, ושמים ארבעה דיומדים כאלו בארבע פינות, במרחק אחד מהשני מסביב לבאר, וכך נוצר אזור מוגדר שבתוכו אפשר לטלטל ולשאוב בחופשיות למרות שהגידור הוא סמלי בארבע פינות ולא ממש מסביב לכל האזור. מותר שיהיה רווח בין דיומד לדיומד, כמה רווח נראה מיד שזאת מחלוקת. הגובה של המחיצות, הדיומדין, צריך להיות שלפחות בגובה של 10 טפחים, והרוחב 6 טפחים, זאת אומרת המאה אחת. ואפשר להשתמש גם בקרשים קטנים, אין הקפדה על העובי. לגבי המרחק בין קרש לקרש, ישנה מחלוקת בין רבי יהודה לרבי מאיר, ונסביר את המחלוקת כמו שהגמרה הבינה. לדעת רבי יהודה, מותר להרחיק את הפסים אחד מהשני, אפילו עד 13 אמה ושליש אחד מהשני, אחרת צריך להוסיף פסים נוספים באמצע, שיקטינו את המרחק בין פס לפס. לדעת רבי מאיר, מותר להרחיק את הפסים רק עד 10 אמות. מעבר ל-10 אמות, צריך להוסיף פסים נוספים, שיקטינו את המרחק בין פס לפס לפחות מ-10 אמות. יוצא שהמחלוקת בין רבי מאיר לבין רבי יהודה היא במקרה שיש רווח בין 10 אמות ל-13 אמה ושליש. לדעת רבי מאיר צריך להוסיף פסים נוספים, לדעת רבי יהודה אין צורך. אבל אם המרחק הוא פחות מ-10 אמות, שניהם מסכימים שמספיק להשתמש ב-4 דיומדין, 4 ראשים בלי תוספות. שניהם גם מסכימים שאם המרחק הוא יותר מ-13 אמות ושליש, אז צריך להוסיף פסים נוספים בין דיומד לדיומד. כשהמרחק הוא בין 10 אמות ל-13 אמה ושליש, אז לדעת רבי יהודה משתמשים בסך הכל ב-8 קרשים, 2 לכל פינה כפול 4 צדדים, סך הכל 8, ולדעת רבי מאיר מוסיפים על ה-8 של רבי יהודה עוד 4 פסים, לצמצום של הרווח שבין הפסים, 8 פסים ועוד 4, סך הכל 12 פסים. כשהמשנה מתארת את המרחקים, היא משתמשת בתיאור של צמדי בקר שנקראים רווקות. ויש מחלוקת כמה צמדי בקר יכולים לעבור ברווח שבין פס לפס. המשנה מסבירה שמדובר ברווח של פרות שקשורות אחת לשנייה, אבל בכל זאת מדובר באמות מרווחות שצמדי הבקר יכולים לעבור במקביל ולא ברווח מצומצם. לדעת רבי מאיר, המרחק הוא 3 צמדי בקר, סך הכל 6 פרות. רוחב של כל פרה הוא אמה ושני שליש, אז 1 ושני שליש כפול 6 פרות יוצא 10 אמות. כמו שאמרנו בדעת רבי מאיר, ולדעת רבי יהודה מותר להשאיר רווח גדול יותר, אפילו של 4 צמדי בקר, סך הכל 8 פרות, 1 ושני שליש שזה כל פרה, כפול 8, סך הכל יוצא 13 ושליש, כמו שאמרנו בדעת רבי יהודה. נסכם, חז"ל הקלו על עולי הרגלים ורצו לאפשר שאיבה של מים מבארות שנמצאות ברשות הרבים. הבעיה שהבאר היא רשות היחיד ושואבי המים נמצאים ברשות הרבים. אז מה הפתרון? גדר סמלית מסביב לבאר שמאפשרת שאיבה בכל זאת. הגדר נקראת פסי ביראות, פסים זה הקרשים, המחיצות, לביראות, לבארות. עושים 4 ראשים דיומדין מסביב לבאר, בגובה של לפחות 10 טפחים, ברוחב 6 טפחים, וכך מאפשרים את השאיבה מהבאר, וגם את ההשקיה של האנשים ושל הבהמות. לגבי המרחק בין הפסים, ראינו שאם יש פחות מ-10 טפחים, אין צורך בשום תוספת מעבר ל-4 דיומדין. ואם יש מרחק של יותר מ-13 אמות ושליש, יש צורך בהוספה של פסים נוספים. ואם המרחק הוא בין 10 אמות לבין 13 אמה ושליש, ישנה מחלוקת בין רבי מאיר לבין רבי יהודה. לרבי מאיר צריך להוסיף פסים נוספים, לדעת רבי יהודה אין צורך, והלכה כרבי יהודה. עירובין פרק ב' משנה ב'. אחרי שלמדנו במשנה הקודמת את הדינים הבסיסים של פסי הביראות, המשניות הבאות ממשיכות ללמד עוד פרטים נוספים שקשורים לגידור המיוחד שמתיר שאיבה מהבור ברשות הרבים. נזכר לרגע. פסי הביראות הם מחיצות סמליות מסביב לאזור הבאר שנמצאת ברשות הרבים, ומאפשרים את השאיבה והטלטול באזור המגודר. המשנה שלנו מלמדת שהפתרון של פסי ביראות הוא פתרון שיכול לבוא לידי ביטוי בגדלים שונים של אזורים. האזור הקטן ביותר שבו אפשר להשתמש בפתרון של פסי ביראות הוא אזור שבו יכולה פרה להכניס את ראשה ורובה ולשתות מהדלי, מרחק של שתי עמות בין הבאר לבין הפסים. ומהו האזור הגדול ביותר? אומרת המשנה, אין הגבלה. אבל כאשר נוצר מרחק גדול בין מחיצה למחיצה, צריך להוסיף מחיצה נוספת. לדעת רבי מאיר, אם המרחק בין מחיצה למחיצה הוא של יותר מ-10 אמות, צריך להוסיף פס, פס פשוט, לא דיומד. לדעת רבי יהודה, אם המרחק הוא 13 אמה או 2/3, רק אז צריך להוסיף פס נוסף. במשנה הבאה נראה שבכל זאת יש דעה שמגבילה את האזור המקסימלי. אז יוצא שבארבעת הפינות של הבאר צריך בכל מקרה 4 רישים, 4 דיומדין, ובמידה ויש ביניהם מרחק של יותר מ-10 או 13 אמות ושליש, צריך להוסיף פס או כמה פסים פשוטים נוספים, הכל תלוי במרחק. נסכם, אפשר להיעזר בפסי ביראות בגדלים שונים של בארות ואזורי השקיה. המרחק המינימלי בין הבאר לפסים יכול להיות 2 אמות, שזה המרחק שפרה יכולה להכניס את ראשה ורובה ולשתות מהדלי. המרחק המקסימלי לא מוגבל, אבל כאשר נוצר רווח של 10 אמות לרבי מאיר או 13 אמות ושליש אמות לרבי יהודה, בין פס לפס, אז צריך להוסיף פס נוסף, ובמשנה הבאה אנחנו נראה שישנה דעה שמגבילה את האזור המקסימל. עירובין פרק ב' משנה ג'. במשנה הקודמת למדנו שאפשר להשתמש בפתרון של פסי ביראות גם באזורים גדולים מאוד, העיקר שנוסיף פסים, כאשר יש מרחק של 13 אמה ושליש בין פס לפס. במשנה שלנו ישנה מחלוקת האם כאשר מוסיפים עוד ועוד פסים פשוטים מסביב לבאר, אין הגבלה בכלל, או שבשלב מסוים כאשר האזור הוא כל כך גדול, אז אין יותר היתר של טלטול באזור המוקף. לדעת רבי יהודה, אפשר להוסיף עוד ועוד פסים כל פעם במרחק של 13 אמה ושליש. אבל כאשר נגיע לשטח של בית צעתיים, כבר אין יותר את היתר של פסי ביראות. לעומת רבי יהודה, חכמים סוברים שניתן להוסיף עוד ועוד פסים ללא הגבלה. העיקר שלא יהיה רווח של יותר מ-13 אמה ושליש בין פס לפס. שטח של בית צעתיים הוא אזור שראוי לזריעה של תבועה בנפח של שתי סעים, זה היה גם הגודל של חצר המשכן, 100 אמה על 50, סך הכל 5,000 אמה מרובעות, זה קצת יותר מדונם. אז חכמים סוברים שאומנם יש הגבלה של בית צעתיים, כמו שאמר רבי יהודה, אבל ההגבלה הזאת נאמרה על מקום שלא נועד לדיורין של האדם. שם, גם אם יהיה מוקף במחיצות, אז יהיה אסור לטלטל בתוכו. אבל מקום שנועד לשימוש ישיר של האדם, במידה והוא מוקף, מותר לטלטל בתוכו, גם אם הוא גדול מאוד, אפילו אזור שראוי לזריעה של 5 או 10 קורים, עשרות ומאות רבות של דונמים. היתר הזה של חכמים הוא הבסיס למה שקוראים היום עירוב, שמשמעותו היקף לדירה, היקף של מחיצות או צורת הפתח מסביב לאזור מגורים, שמאפשר את הטלטול באזור המגודר. פסי ביראות לדעת חכמים נועדו גם לשימושו הישיר של האדם כדי שהוא יוכל לשתות, ולכן גם אם האזור המגודר הוא ענק, עדיין יהיה אפשר להשתמש ביתר של פסי ביראות, ולהתיר את הטלטול בכל האזור גדול ככל שיהיה. חכמים שהלכה כמותם גם נותנים דוגמאות שונות למקומות שנועדו לדיורים, שבהם מותר להתיר טלטול גם באזורים גדולים במיוחד, במידה ומוקפים במחיצה, וגם בנוסף דוגמאות למקומות שלא נועדו לדיורים, והיתר של הטלטול למחיצה רלוונטי רק עד בית צעתיים ולא יותר. הדוגמאות למקומות שנועדו לדיורים הם דיר, סחר, מוקצה וחצר. דיר זה שדה מוקף שבו נותנים לצון להסתובב לזבל את האדמה. אומנם האזור נועד לבהמות, אבל באותו אזור מגודר יש בית דירה לרועה. גם סחר הכוונה לאזור מגודר כדי לשמור על הבהמות. המוקצה זה מגרש מגודר מאחורי הבית, והחצר זה אזור מגודר לפני הבית. בכל המקומות האלה, לדעת חכמים, מותר יהיה לטלטל גם עם מאוד גדולים, כי הם נועדו גם לדיורים של האדם, העיקר שיהיו מוקפים במחיצה. בבארות תקלו עוד יותר ותראו גם ללא מחיצה ממשית, אלא רק עם מחיצה סמלית, כמו שלמדנו, עם דיומדין ופסים. לעומת המקומות האלה שנועדו לדיורים, חכמים נותנים שתי דוגמאות למקומות שלא נועדו לדיורים, ולכן גם אם יהיו מוקפים במחיצה, יהיה מותר לטלטל בהם רק עד שטח של בית צעתיים ולא יותר. שתי הדוגמאות הן גינה וכרפף. גינה נועדה לגידול ירקות ולא לדיור, וגם כרפף. כרפף זה אזור מגודר מחוץ לעיר, שנועד לשמירה של עצים. השימוש לאזורים האלה לא קשורים לדיור, ולכן יותר מבית צעתיים אסור לטלטל בהם גם אם הם מוגדרים. נסכם, במשנה יש מחלוקת בין רבי יהודה לחכמים. רבי יהודה מתיר שימוש ביתר הטלטול של פסי בירות רק עד שטח של בית צעתיים. לעומת רבי יהודה, חכמים לא מגבילים את היתר בשטח, העיקר שנעמוד בהלכות פסי בירות ונוסיף פסים פשוטים נוספים, כאשר המרחק בין פס לפס הוא יותר מ-13 אמה ושליש. חכמים מסכימים שיש הגבלה של בית צעתיים כמו רבי יהודה, אבל ההגבלה הזאת נאמרה רק במקום שלא נועד לדיורים בכלל, כמו גינה או כרפף. בגינה או בכרפף גדולים יותר מבית צעתיים, גם אם יהיו מוקפים במחיצה, יהיה אסור מדרבנן לטלטל בהם. אבל מקומות שנועדו לדיורים, במידה והם מוקפים במחיצה, אז מותר לטלטל בהם גם כאשר מדובר בשטח ענק. בבארות התירו אפילו אם אין ממש מחיצה, אלא רק מחיצה סמלית, והלכה כחכמים. עירובין, פרק ב', משנה ד'. המשנה שלנו מסיימת דיני פסי הביראות. בחלק הראשון של המשנה ישנה מחלוקת בין רבי יהודה לחכמים. נזכר לרגע. פסי ביראות הם מחיצות הסמליות שנועדו לאפשר את שיבת המים מהבאר לעולי הרגלים באמצע רשות הרבים. אומר רבי יהודה, מכיוון שמדובר רק במחיצות סמליות, אם כל המסה של האנשים שעוברת ברחוב הראשי, גם אלו שלא רוצים עכשיו לשאוב מים, תעבור דרך השטח המוקף, הם יהפכו את האזור בחזרה לרשות הרבים. לכן, חייבים לעשות מעקף באזור של פסי הביראות, כך שאלו שהולכים ברשות הרבים יוכלו לעקוף את השטח של פסי הביראות. לעומת רבי יהודה, חכמים סוברים שאין צורך בכזה מעקף, וגם אם הרבים יעברו בשטח של פסי הביראות, הם לא יבטלו את היתר לטלטל באזור. החלק השני של המשנה מחלק בין בור לבאר ובין יחיד לציבור. באר יש בנביאה של מים חיים, מה שאין כן בבור. אז רבי עקיבא סובר שכל זמן שאין חשש המים ייפסקו, מותר להשתמש ביתר של פסי הביראות. ולכן, בכל באר, בין אם של היחיד ובין אם של ציבור, אין חשש ייפסקו המים, ולכן מותר לשאוב מים מהבאר ולטלטל באזור המוקף. וגם בבור של הציבור, שאומנם אין בו נביאה של מים, ויתכן שהמים ייגמרו בבור, ואז אסור יהיה לטלטל יותר בגלל שמדובר ברבים, אז הם יזכירו אחד השני שאסור לטלטל, ולכן מותר. אבל בבור של יחיד, שבו יש חשש שכשיגמרו המים בבור לא יזכירו אחד לשני, אוסר רבי עקיבא להשתמש בכל מקרה ביתר של פסי הבירות. הפתרון היחיד לשאיבה מבור של יחיד בשבת, הוא הכנה של מחיצה גמורה בגובה של לפחות 10 טפחים מסביב לבור. לעומת רבי עקיבא, רבי יהודה בן בבא מחמיר הרבה יותר. הוא סובר שכל היתר של פסי ביראות הוא רק לבאר של רבים, אבל בבור או בבאר היחיד אין את היתר של המחיצות הסמליות. הפתרון לבור לבאר היחיד הוא עשיית מחיצה שמכונה בלשונו חגורה, לדעת רשי הכוונה לחבלים שיוצרים מחיצות לבוד של ערב, עליה כבר למדנו בפרק א'. נסכם, ראינו שני חלקים במשנה. בחלק הראשון ראינו מחלוקת בין רבי יהודה לחכמים, האם יש צורך לעשות מעקף באזור פסי הביראות. לדעת רבי יהודה, כדי להתיר טלטול באזור המוקף בפסים, חייבים להכין מעקף מסביב לאזור של פסי הביראות, אחרת יאסרו לטלטל באזור הבאר. לדעת חכמים, אין צורך בכזה מעקף. בחלק השני ראינו מחלוקת בין רבי עקיבא לרבי יהודה בן בבא. לדעת רבי עקיבא, היתר של פסי ביראות הוא לא רק בבאר, אלא גם בבור הרבים. אבל בבור של היחיד אין את היתר, כי יש חשש שכשיגמרו המים, לא יהיה מי שיזכיר שהמים נגמרו ואסור לטלטל. לכן אסור לטלטול תמיד בבור היחיד. לעומת רבי עקיבא, סובר רבי יהודה בן בבא, שהלכה כמותו שכל היתר של פסי הביראות הוא רק בבאר ורק של הרבים. עירובין, פרק ב', משנה ה'. במשנה שלנו יש שני חלקים. נתחיל בחלק הראשון. במשנה הקודמת הבאנו חומרה של רבי יהודה בן בבא. המשנה שלנו מביאה חומרה נוספת שלו, ולכן בהתחלה המשנה משתמשת במילה ועוד. ועוד אמר רבי יהודה בן בבא. מיד נבין מהי החומרה הזאת. במשנה ג' ראינו שכאשר יש שטח של בית צעתיים והוא לא נועד לדיורים כמו גינה או קרפף, אסור לטלטל בתוכו אפילו כשהוא מוקף מחיצות. בית צעתיים הוא שטח שמקביל לשטח של חצר המשכן שהייתה 50 אמה על 100 אמה, סך הכל 5,000 אמה מרובעות. שטח החצר של המשכן היה מלבני, אבל המשנה שלנו מדברת על שטח דומה, אבל לא מלבני כמו במשכן, אלא שטח ריבועי. אז המשנה מדברת על שטח ריבועי שכל צלע שלו הוא של 70 אמה ושריים, והכוונה 70 אמה ושני שלישי אמה, כך מסבירה הגמרא, ריבוע כזה הוא בשטח של כ-5,000 אמות, בערך. 70 אמה ושריים על 70 אמה ושריים. אז בשטח כזה, למרות שהוא מוקף מחיצות, יש בעיה לטלטל בתוכו. אז במשנה יש שלוש שיטות מה צריך לעשות כדי לאפשר את הטלטול בתוכו בכל זאת. שיטה ראשונה והמחמירה, כמו שכבר הזכרנו, היא שיטת רבי יהודה בן בבא. הוא מביא שלוש אפשרויות שונות כדי לאפשר את הטלטול. שהמחנה משותף של שלושתם הוא שנהפוך את הגינה או הקרפף האלה למקום שהוא נועד לדיורים, אפילו באופן חלקי, וכך אנחנו נאפשר את הטלטול. אז האפשרות הראשונה של רבי יהודה בן בבא היא לבנות שומרה, סוכת שומרים בקרפף, וככה המקום יהיה מיועד לדיורים של השומר. אפשרות שנייה היא לבנות בית דירה לבעלים, בשטח של הקרפף או הגינה, ולמרות שהבעלים לא גרים שם, רק לפעמים, בכל זאת זה מספיק. האפשרות השלישית היא במידה והקרפף או הגינה נמצאים סמוך לעיר, במרחק של פחות מ-2,000 אמה, שזה התחום שבת, אז בעל הבית יכול לטייל שם בשבת, ואז המקום יחשב כמו מקום שמוקף לדירה. בכל מקרה, החומרה של רבי יהודה בן בבא היא שגם כאשר אנחנו מאפשרים טלטול בקרפף באחת משלושת האפשרויות שהבאנו, זה אפשרי רק עד בית צעתיים ולא יותר. עד כאן שיטת רבי יהודה בן בבא. השיטה השנייה היא שיטת רבי יהודה בר אילאי. רבי יהודה בר אילאי מאפשר טלטול בקרפף או בגינה גם כאשר יש בור או שוחה או מערה שנועדו לשימוש של האדם. וזה כבר מספיק כדי להחשיב את המקום כמיועד לדיורים. וזה מאפשר את הטלטול, לא צריך ממש להכין סוכה ששומרים או בית דירה. כמובן, צריך שיהיה מסביב מחיצות. השיטה השלישית היא שיטת רבי עקיבא, היא המקלה ביותר. לדעתו לא צריך אף אחד מהפתרונות שהזכרנו, אלא כל עוד אנחנו בשטח של 70 אמה ושיריים. על 70 אמה ושיריים, מותר. בשטח גדול יותר צריך שהמקום יהיה מועד ממש לדיורים. לכאורה, שיטת רבי עקיבא שמתיר טלטול בשטח כזה כאשר הוא מוקף הוא בדיוק כמו שיטת חכמים שלמדנו משנה ג', אבל הגמרא אומרת שיש הבדל דק בין השיטה של רבי עקיבא לבין חכמים. חכמים דיברו על בית צעתיים שזה 5,000 אמה מרובעות כמו חצר המשכן, ומתירו את הטלטול בכל השטח כזה גם כאשר הוא לא הוקף לדיורין, אבל רבי עקיבא מתיר רק שטח של 70 אמה ושיריים על 70 אמה ושיריים, שהוא קצת פחות מ-5,000 אמה מרובעות. הבדל של משהו כמו 600 מרובעות. אז הנפקמינה בין רבי עקיבא לחכמים היא מאוד קטנה, הפרש בין 5,000 אמה מרובעות לבין 70 אמה ושיריים עד 70 אמה ושיריים. לכן אמרנו קודם שזה 5,000 אמה מרובעות בערך. עד כאן החלק הראשון. החלק השני, ישנה מחלוקת בין רבי אליעזר לבין רבי יוסי. רבי אליעזר סובר שכל היתר לטלטל בקרפף שלא הוקף לדירה עד בית צעתיים הוא רק בשטח ריבועי ולא בשטח מלבני. לעומתו, רבי יוסי סובר שגם אם השטח הוא מלבני עדיין היתרים שהזכרנו רלוונטיים. בגמרא יש כמה נוסחאות אחרות איך להסביר את המחלוקת ביניהם. עד כאן החלק השני. נסכם את המשנה. בחלק הראשון ראינו שלוש דעות מה יכול להתיר טלטול בגינה או בקרפף מוקפים במחיצות, אבל ההיקף לא היה לצורך דיורין. אז רבי יהודה בן בבא הביא שלושה פתרונות, או סוכת שומרים, או בדירה, ובמידה והקרפף סמוך לעיר זה גם פתרון רלוונטי נוסף. רבי יהודה בן בר אילאי סובר שמספיק בור, או שוחה או מערה, לדעת רבי עקיבא לא צריך לעשות שום דבר, אם זה עד בית צעתיים. בחלק השני ראינו מחלוקת רבי אליעזר ורבי יוסי עם כל הפתרונות שהבנו הם רלוונטיים רק לשטח ריבועי או רלוונטיים גם לשטח מלבני. עירובין פרק ב' משנה ו'. במשנה שלנו ישנן שלוש שמועות ששמע רבי אליעזר מרבי אליעזר. רבי אליעזר לא מצא בין תלמידיו של רבי אליעזר תלמיד נוסף ששמע את השמועות האלה, ובאמת אין הלכה כאף אחת מהשמועות. מה הם שלושת השמועות? השמועה הראשונה קשורה למשנה הקודמת. במשנה הקודמת ראינו שבאופנים מסוימים מותר לטלטל בגינה או בקרפף עד בית צעתיים, שהם כ-5,000 אמה מרובעות. רבי אליעזר, לפי השמועה של רבי אליעזר סובר, שאפילו אם הגינה או קרפף גדולים פי כמה, אפילו עד בית קור, שזה 75,000 אמהות מרובעות, עדיין יהיה מותר לטלטל בתוכם אם הם מוקפים, אפילו שהם לא נודו לדיורים. להלכה, לא מקבלים את הדעה הזאת ומותר לטלטל באמת רק עד בית צעתיים ולא יותר. השמועה השנייה מדברת על עירובי חצרות. מדין תורה אין מניעה להוציא מרשות יחיד אחת לרשות יחיד שנייה. אבל חז"ל הגבילו את האפשרות הזאת, והצריכו שימוש בעירוב. נדבר עליו בהרחבה בהמשך המסכת. המשמעות של העירוב היא, שאם למשל יש כמה בתים בחצר משותפת אחת, שהיא נחשבת רשות היחיד, ובני החצר רוצים להוציא ולהכניס חפצים מהבית לחצר, ומהחצר לבתי השכנים, אז צריך להכין אוכל שכולם שותפים בו, כבר מיום שישי. זה העירוב החצרות. על ידי ההשתתפות הזאת, מותר לכל האנשים שבחצר לטלטל בין הבתים לחצר. אבל אם אחד מהשכנים שכח ולא ישתף בעירוב וכבר נכנסה שבת, אז אסור לכולם לטלטל ואין לעירוב משמעות, אלא אם כן הוא יבטל את רשותו, וכך יתאפשר לשכנים לטלטל מבתיהם לחצר. אבל השכן ששכח אסור להוציא ולהכניס דברים מהבית לחצר. מחדש רבי אליעזר שלשאר השכנים מותר להוציא עכשיו גם מהבית של השכן לחצר ולא רק מהבתים שלהם לחצר, אבל ההלכה אסור להם שלא כמו השמועה. השמועה השלישית, כדי לצאת ידי חובה במרור בליל הסדר, אומר רבי אליעזר שמותר להשתמש בעשב שנקרא הקרבנים. להלכה לא יוצאים ידי חובה בעשב הזה. נסכם, ראינו שלוש שמועות של רבי אליעזר בשם רבי אליעזר. השמועה הראשונה, רבי אליעזר סובר שמותר לטלטל בקרפף או בגינה שמוקפים לא לצורך דיורים, גם אם הם גדולים מאוד, עד בית קור. השמועה השנייה, כאשר אחד מבני החצר שכח להשתתף בעירוב עם השכנים, אז הוא מבטל את הרשות שלו, וכך הוא מאפשר להם את הטלטול בחצר. אז רבי אליעזר מחדש שאחרי שהשכן ביטל את הרשות, מותר להם להוציא ולהכניס חפצים לא רק מהבתים שלהם לחצר, אלא גם הבית שלו אל החצר. השמועה השלישית, רבי אליעזר מתיר שימוש בעשב שנקרא קרבנים למצוות מרור בפסח.